ערב טוב וחנוכה שמחה. בעזרת השם, כשהוידאו יעלה לרשת של COL, כבר יהיה לקראת זאת חנוכה וסיומה. והיום אנחנו נעסוק בשתי נקודות שקשורות לפרשת מקץ, מיוחדות של יוסף הצדיק לקראת תחילת דרכו כמשנה למלך ולקראת סיום דרכו כפרויקטור הכלכלה של מצרים. ובכן, בנקודה הראשונה רבי מעלה בשיחה בחלק תדוו על החלום של פרו. כתוב שהוא חלם את החלום על פרות ועל השיבולים, והיא בבוקר ותיפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ואין פותר אותם לפרו. אז כולם שואלים, מה זאת אומרת אין פותר אותם לפרו? איך לא תפסו כל החרטומים פתרון כל כך פשוט שממש נזרק לפה? פרות מסמלות על מחזור של חרישה, שיבולים מסמלות זריעה וצמיחה של תבואה, אז זה ברור שזה מדבר על שנות צבא ושנות רעב, מה כך הכי פשוט לפתור את זה? איך הם לא מצאו פתרון? ואם תאמרו, כמו שאומרים כמה מפרשים, שהיה פה נס מיוחד שהם לא יצליחו למצוא את הפתרון הכל כך פשוט, אז מדוע שואל הרבי, התורה לא הדגישה שקרה פה נס נפלא, שכל החרטומים לא הצליחו לפתור, כדי שיוסף יוכל לעלה לשלטון? ועוד שואל הרבי, פתרון כל כך פשוט, אז מה פרעה יצא מהכלים? אין נבון ורחם כמוך, כאילו הוא פתר חידה קשה ומסובכת. סך הכל, כל ילד יכול לפתור כזה פתרון שממש בולט לעין. דבר נוסף שכל המפרשים שואלים, כתוב, ואתה, אחרי שהוא גמר לי את הפתרון, אז הוא מציע לפרו שימנה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. הוא, הרעיון הזה מאוד מצא חן בעיניו, ואיתיו הדבר בעיני פרו ובעיני כל עבדיו. שואל הרבי, מי ביקש ממך להיות יועץ מלכותי? סך הכל אתה נער עברי שיוציא אותו מבית סוהר. באת לכאן על תקן של פותר חלומות, פתור חלומך ולך. מה אתה מתחיל להציע הצעות למלך? בפרט שזו הצעה כל כך פשוטה. אם מישהו יודע מראש שכך יהיה, שבע שנות רעב, סבא ושבע שנות רעב, ודאי שהוא יקים מאגרים של תבואה, מה צריך אותך בשביל זה? הפלא הכי גדול אומר הרבי, שאת רש"י כל השאלות האלה לא מטרידות בכלל. וזה אומר דורשני. למה רש"י לא מתפלא על כך שהם לא מצאו פתרון כל כך פשוט? אז מסתבר שרש"י כן מתייחס לזה, רק לא הבחנו כל כך. מהרבי יש פסוק שאומר, ואין פותר אותם לפרו, אז רש"י אומר, פותרים היו אותם, אבל לא לפרו. זאת אומרת, הפתרון שלהם לא מצא חן בעיני פרו. מה הם פתרו? רש"י מוסיף גם מה הם פתרו. הם היו אומרים, החלום מסמל שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. אלא לא נכנס לו הפתרון הזה לראש. שואל הרבי, למה בכלל רש"י צריך לספר לי מה הם פתרו? הרי הוא הסביר רק אין פותר אותם לפרו, אז הוא יגיד שפרו לא מצא חן בעיניו הפתרון. מה ינפקמיני לי לדעת מה הם כן פתרו? כשאנחנו מסתכלים במקור המדרשי של רש"י לפתרון של החרטומים, אז במדרש מובא שהם אמרו שני פתרונות. שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. זה היה הפתרון של חלום הפרות. ואילו לגבי השיבולים, הם פתרו פתרון אחר. שבע מלכיות אתה כובש, ושבע איפרחיות אזורים מורדות בך. אז הרבי מתמיע, למה רשי השמיט, אם הוא כבר לקח מהמדרש מה הם כן פתרו, למה הוא השמיט את הפתרון השני? ואם לדעתו הם לא אמרו שני הפתרונות, רק אחד, מדוע הוא בחר דווקא בפתרון הזה של הבנות? אומר הרבי שדווקא בהשמטה הזאת, רש"י בא להדגיש שלא נחשוב שהטעות החרטומים הייתה שהם חשבו שמדובר בשני חלומות שונים, ולכן הם לא הצליחו למצוא. כי לפי שיטת רש"י הם בכלל לא אמרו שני פתרונות, הם לא חשבו שזה שני חלומות. גם הם הבינו שחלום פרעה אחד הוא. אז למה הם אמרו פתרון כזה רחוק ולא הפתרון הפשוט? מהרבי שהיה איזה פרט אחד בחלום שהם לא הצליחו לשבץ אותו בפתרון. משהו לא הסתדר להם בגלל פרט אחד קטן בחלום. מה הם כן הצליחו לפתור? שבע בנות אתה מוליד, שבע מתנות אתה קובר, זה כן התאים להם. והפתרון של המלכיות לא התאים להם. וגם הפתרון של השנים, שנות הרעה, הסבה ושנות הרעב, לא התאים להם, בגלל הפרט הזה שהם לא הצליחו להבהיר אותו. מהו הפרט שהפריע לחרטומים לפתור את זה כפשוטו? אז קודם כל נראה מה אומר הברבנל על כך. הוא טוען שיש הבדל בין מדע הפתרונות של החרטומים, יש מדע שלם של פתרון חלומות, על פי המדע, על פי האסטרולוגיה, על פי זה, ויש הפתרונות התורניים. אז הוא טוען, למה הם לא פתרו כפשוטו? כי במדע הפתרונות של החרטומים, אז כל הפתרונות הם בצורה סמלית. לא אומרים בדיוק מה שראית בחלום אתה אומר. זה הרי משל. אז צריך למצוא נמשל שרחוק מהמשל, לא משהו כמו שראית בחלום. זה לא קונץ. לכן הם חיפשו רמזים רחוקים. אבל אומר הרבן יוסף, שהוא לא חרטום. הוא ידע ברוח הקודש שהראו לו פה את העתיד כפשוטו, בלי סמלים. אז הוא הבין שזה נבואה לעתיד. לכן, הוא פתר את זה כפשוטו. הם לא חלמו שצריכים לפתור כפשוטו, הם חיפשו רק רמזים סמליים. הרבי לא מקבל את השיטה הזאת, כי הוא אומר שבפשוטו של מקרא, בתורה כל החלומות שראינו עד היום נפתרו כפשוטם. אם זה חלום יעקב, אם זה חלום יוסף, היה כפשוטו, בלי שום רמזים. אז מה נשתנה דווקא חלום פרעה, שלא פתרו אותו כפשוטו? עונה על כך הרבי בפשטות מפליאה. הוא מגלה לנו מה הפרט שהציק לחרטומים, שבגללו הם לא תפסו את הפתרון הפשוט הזה. בחלום היה כך, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה מהפרות האחרות הדקות, אצל הפרות השמינות על שפת היאור. זה הם לא הצליחו להבין. אם אמנם, זאת אומרת, גם הם בא להם לפתור את זה כפשוטו, שזה שבע שנים של סובה ושבע שנים של רעב. אבל איך יכול להיות שהשבע האלה עומדות אצל, בו זמנית, שניהם עומדים ביחד? הרי אם מדובר פה על שנים, שנים זה זמן, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, איך שבע שנות הרעב, באות ביחד עם שני ושעות הסובה, הם הרי באות אחריהם. אז לכן הם מבינים שזה לא ייתכן שזה הפתרון. צריכים למצוא משהו אחר על דרך הרמז. ומה הם מצאו באמת? שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. למרות שגם כאן אפשר לשאול, איך זה יכול להיות? זה גם דבר נדיר, בו זמנית, שבע מוליד, שבע קובר. מהרבי זה יכול להיות. למה? מלכי מצרים היו שטופי זימה, והיו להם נשים ופילגשים רבות, לכן אין בעיה שבו זמנית יוולדו לו שבע בנות מנשים אלו, ויקבור בו זמנית שבע בנות אחרות מנשים אחרות. זה יכול להסתדר להם. לכן הם גם לא פטרו שבע מלכיות אתה מחבש, ושבע היפרחיות מורדות בך. כי הם גם חשבו שזה לא ייתכן שזה יהיה בו זמנית. מלך לא נלחם בו זמנית בעשר שדות קרב שונים. אי אפשר. אתה אומר אחד, הולך לשנייה. אי אפשר בבת אחד את כולם. מעניין, מישהו שאל אותי, זה לא כתוב בשיחה, מי אומר שצריך את כל השבע בו זמנית? נגיד שהוא נלחם במדינה אחת, ותוך כדי זה המדינה האחרת מנצלת את זה ונלחמת בו, מורדת בו. זה כן יכול להיות. שאחד תוקף מדינה אחת, והשנייה מאחוריו מורדת בו. ואחרי זה בא עוד זוג, שאחד הוא נלחם בה, והשנייה מורדת בו. למה זה לא יכול להיות? אז לאחר התבוננות חשבתי רעיון מעניין. הרי השבע שיבולים הם המלכיות שמורדות בו, והשבע שיבולים אחרים זה המלכיות שהוא כובש. אבל כתוב עליהם שבע שיבולים עולות בקנה אחד, לא השדופות והטובות בקנה אחד. השדופות לבד בקנה אחד, שבע בקנה אחד. זאת אומרת, שבע מדינות ביחד הוא כובש, ושבע מדינות ביחד מורדים בו. זה דבר בלתי אפשרי, אם זה ביחד. והיות ובחלום מופיע ותעמוד נא אצל, אז זה לא מסתדר להם גם זה. אז לכן הם נשארו לפי רש"י, לא לפי המדרש. פירשי הם אמרו רק פתרון אחד, הם גם הבינו שזה חלום אחד, לא שני חלומות שונים, הם מצביעים על עניין אחד, אבל העניין יכול להיות רק שבע בנות אתה קובר ושבע אתה מוליד. אז הבנו מה הפריע להם למצוא את הפתרון הכל כך פשוט. עכשיו הרבי עובר, אז אם ככה, איך באמת עקף יוסף בגאונות, פשוטה את ההפרעה הזאת, איך הוא הצליח להתגבר עליה? אז אומר רעיון ששאלה אחת עונה חוותה, כל המפרשים שואלים, מה הוא מתערב בעניינים של הממשל? נותן עיצות לאוצר של המדינה, איך לנהל את המשק בשנים כאלה? אתה רק צריך להודיע מה שאתה רואה בתחזית, מה לעשות המלך וידע לבד. מהרבי, יוסף התכוון לומר לפרעה שמה שאני הולך עכשיו לייעץ לך, זה עצמו מבאר איך יכול להיות שתעמודנה אצל שנות הרעב יעמדו יחד עם שנות השובע. זאת אומרת, במילים אחרות, יוסף לא התכוון להמליץ לו על מינוי פרויקטור כלכלי, זה פרעה יכול להבין לבד. הוא מתכוון, ואתה ירן פרעה איש נבון וחכם, זה לא עיצה, הוא אומר, אני צופה עכשיו, כמו שאני צפיתי שיבואו שנות רעה ושנות צובע, אני צופה שאתה מבין לבד, שאתה תמנה, ללא ספק, אתה תמנה עכשיו מישהו, שיעסוק באגירת מזון בשבע שנות השובע, ואחר כך הוא יחלק אותם בשנות הרעב. זאת הנקודה של זה מה שנרמז בחלום ותעמודנה אצל. איך הם יכולים להיות ביחד? הוא אומר הרבי פשוט, ברגע ששבע שנות שובע כל הזמן עוסקים באגירת מזון, ואתה שואל ברחוב, למה אוגרים מזון? הרי יש המון שפע. לא, הולך להיות שבע שנות רעב. אז זאת אומרת שבזמן אגירת המזון בשנות השובע, חשים את נוכחותם של שנות הרעב שהולכות ומתקרבות. אותו דבר בצד השני, כשמגיעות שנות הרעב, פתאום פותחים את המחסנים של שנות השובע, אז בשנות הרעב מרגישים את שנות השובע. אז אם כך הם עומדים ביחד, זה הפתרון של החלום. זאת הגאונות הנפלאה של יוסף. על פי זה יובן גם כן, מה ששאלנו, מה פרו התפעל כל כך מה... ומעניין, לא כתוב ויטב הפתרון בעיני פרו, אלא ויטב הדבר. איזה דבר? אומר הרבה, הפתרון לא חוכמה גדולה למצוא שזה מסמל שנות רעב ושנות צבא. הדבר שהוא הצליח למצוא את הסוד, הרעיון איך מתקשרים שנות הרעב ושנות הסוב הופעתם בו זמנית, פשי, זה אמר פרעה, זה גדלות. אותך אני אעשה לממונה על עמי. זה שיחה אחת של הרבי שעוסקת בפתרון החלום שיוסף פתר. עכשיו, אנחנו נעבור לעוד נקודה בפרשתנו שמראה על התחכום והתוכנית העמוקה שהייתה לי יוסף פה. הנקודה השנייה שעודתה נדבר זה מילה של פרויקטור כלכלי. זאת אומרת, קודם דיברנו על מילה אחת בחלום, שהיא גרמה לבלבול של החרטומים, והוא פתר אותה. עכשיו אנחנו נראה מה ערכה של מילה של פרויקטור כלכלי. חלק האחרון של הפרשה, ותחילנה שבע שני הרעב לבוא, כאשר אמר יוסף, כמו שהוא צפה, והיא רעב בכל הארצות, ובכל ארץ מצרים היה לחם, כל הארצות הכוונה מסביב, כל האזור היה פה רעב, אבל בארץ מצרים היה לחם, כי הם אגרו שבע שנים. ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם. ויאמר פרעה, מה אתם רוצים ממני? לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם, תעשו. משהו כאן מוזר. רש"י על המילים ותרעב כל ארץ מצרים, כנראה שהיה קשה לו, הרגע אמרת שבכל ארץ מצרים היה לחם. תכף תוך כדי דיבור אתה אומר ותרעב כל ארץ מצרים, איך היא רעבה אם היה לחם? אומר רש"י שהרכיבה תבואתם שעצרו. הם אגרו הרבה תבואה, כל האזרחים. רגע, אז אם הרכיבה התבואה, אז מה הוא חילק להמונים? מוסיף רש"י, חוץ משל יוסף. עכשיו מובן, הם באו לפרעה והתלוננו שהתבואה הרכיבה. אז הוא אומר, אשר יאמר לכם תעשו, אומר רש"י דבר חידוש, שלכאורה אין לו רמז בפסוק. אבל לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו, יוסף טבע מהם לעשות ברית מילה. סיפור חדש. וכשבאו אצל פרעה ואומרים לו, כך הוא אומר לנו, הוא מתנה את זה שנעשה ברית מילה? אמר להם, חכמים, למה לא צברתם בר? מה אתם צריכים את הטובות שלו? הייתם בעצמכם צוברים בר. הלא הכריז לכם ששני הרעב באים. אמרו לפרעה, אספנו הרבה, והרכיבה. אז הוא אמר, אבא, אם זה ככה, אז כל אשר יאמר לכם תעשו, אם הוא מסוגל לגזור על התבואה והיא תרכיב, מה אם יגזור עלינו ונמות? אז אין לנו ברירה, צריכים לעשות ברית מילה. ככה כולם לומדים פשט. בסיפור הזה. הרבי באחד משיחותיו נוגע בעניין ושואל, מניין לרש"י שדרש מהם לאימול? כן, כנראה הוא דרש מהם משהו, אם הם באו להתלונן, אז הוא דרש משהו שהם לא אהבו לעשות. אבל מי אמר שהוא ביקש מהם לאימול דווקא? אולי ביקש מהם לברך על המזון, אולי ביקש להם לשלם. איפה אתה רואה שהוא ביקש לאימול? שאלה שנייה שואל הרבי, איזה עניין בכלל היה לו למול אותה? יש איזה עניין ביהדות לכפות גויים, להתגייר, לעשות ברית מילה, ועוד בכפייה? אל תשאלני משכם, שם זה היה מעשה נקמה, מתוחכם, במרמה. אבל פה, למה לאלץ אותם לעשות ברית מילה? ולמה לתלות בזה שהוא ייתן להם אוכל? הוא נשמע דבר כזה. אז הרבי עונה שכנראה רש"י הסתמך על כך, יוד בפסוק, לא כתוב שום דבר על מה הם באו להתלונן. והרי לא מוזכר בפסוק שיוסף סירב לפתוח את האוצרות בשנות הרעב. אז אם יש להם, כתוב שהוא צוואר בר ככל הים, אז מה הבעיה? אז אין לכם שום מחסור. אז אם ככה, מן הסתם הוא דרש משהו תמורת המזון שהוא רוצה לתת. יש מזון, אין בעיה, אין מחסור. כנראה שהוא דרש מהם משהו שהם לא מוכנים לעשות, אפילו כשאין אוכל. מה זה יכול להיות? לכן רש"י אמר שכנראה הוא ביקש מהם למול. היי, שואל הרבי, אבל מה התועלת במבצע מילה שכזה? אז הרבי מעלה סברה שהוא אומר שהיא מתאימה לדעת חלק מהפוסקים, לא כולם, שיוד והוא היה שליט על כל ארץ מצרים, והם כולם היו כמו עבדים אליו, יש דין על יהודי שהוא צריך למול את עבדיו הכנענים. כמו שהיה אצל אברהם שאמר לו כל יליד ביתו קניין כספו, צריך למול כל זכר. יוסף שהיה צדיק, במאחר והם נתינים שלו, הם כפופים אליו, אז יש להם דין כמו עבדים, והעבדים של יהודי הוא צריך לדאוג למול אותם. וזה שהוא לא עשה את זה עד עכשיו, אז הרבי טוען שהוא לא עכשיו אמר להם כשהיה שנות הרעב, עכשיו הוא החליט למול אותם. הוא מדייק ברש"י, לא כתוב שגזר עליהם למול. כתוב שהיה אומר להם, אז הרבי מסביר, הוא היה אומר מאז ומתמיד, מאז שהוא עלה להיות שליט, הוא כל הזמן דיבר על זה שהם ימולו, אבל לא היה בידו מכשיר אכיפה. עכשיו שהם היו זקוקים לו לאוכל, אז הוא התנה את זה, יש לו קלף מיקוח שיכריח אותם למול. ככה הרבי מעלה סברה בשיחה. אבל לאחר לימוד השיחה נותרים עדיין תמיהות שכבר העלו אותם בשאלות, בקובצי הערות, התמימים וכדומה. יש פה כמה שאלות שאני רוצה להעלות שאחרי הביאור הזה עדיין נשארים תמיהות. שאלה ראשונה, איך ייתכן שעם שלם מצרים, שטופי זימה, יסכימו לוותר על אחת מהתאוות הכי גדולות שלהם, שהמילה מחלישה את התאווה, ובכפייה. האם לא יותר נורמלי שהם ימרדו, יתמרדו נגד המושל הזר שבא נער עברי ורוצה להפוך אותנו ליהודים? איך הוא יכול, לעשות את זה? ואיך ייתכן שהם יסכימו לכזה דבר? שאלה שנייה, אם נניח שאומנם כך היה, איך זה יכול להיות שבתורה אין שום אזכור מפורש לאירוע הזה, אירוע מדהים שלא היה בהיסטוריה. מיליוני גויים, עם גדול כמו המצרים, מיליונים, באו ועשו ברית מילה, בשקט, דממה. הסיפור של שכם, מספרים שכולם מלו והם היו חלשים ביום השלישי, הגן סמייזה. פה עם שלם עשו מבצע ברית מילה, שקט, חשאי, אף אחד לא יודע מכלום, מוזר. שאלה שלישית, אחרי יוסף, שהם הגיעו למצרים, אם היה באמת דבר כזה מדהים, הם לא שמעו כלום על מבצע כזה מרעיש? איך אני יודע שהם לא שמעו? כי כשיוסף מתוודה אליהם, וקשה להם להאמין שהוא אח שלהם, אז הוא מביא להם הוכחה. הניחם מראות, אומר רש"י, הראה להם שהוא מהול. ואם אמנם היה מבצע כזה של ברית מילה, זאת אומרת שכל המצרים היו נמולים. אז מה הוכחת בזה שאתה מהול? כולם מעולים פה. איך זה מהווה סימן? מצד שני, אם נגיד שהם כן שמעו מזה, אי אפשר שלא לשמוע מכזה דבר, אז איך הם לא הבינו מעצם הדבר שהמושל מצרים, המשנה למלך, פתאום דורש מעם שלם לעשות ברית מילה, שזה דבר יהודי נטו, שרק משפחת יעקב מכירים את המצווה הזאת בכלל, בעולם. אז מי יכול להיות משה הזה אם לא אח שלהם? אז מיד הם צריכים להבין שזה הוא, עם כל המשחקים שלו. הם אומרים, לא צריכים לראות שהוא מהול. עצם זה שהם ישמעו שהוא דרש מכל העם למול, מי יכול לדרוש כזו דרישה אם לא אחד מאחיהם? עכשיו, בגבי עצם העניין של יש להם דין עבדיו כעניין כספו, זה מחלוקת בפוסקים. אבל לכאורה, במבט של פשט, אזרחים, זה לא עבדים נרצעים שעובדים, עושים שירותים בבית. אזרחים רגילים, שיש להם מלך, כפופים למושל, יש להם דין עבדים כעניין כספו? אם זה ככה, איך הם העיזו להתלונן לפרעה על אדונם? גם יוסף היה מסוגל להתלונן לפני פרעה על פוטיפר אדונו שמתעלל בו? לא היה מעיז. איך הוא אמר להם למול והם לא רצו, הולכים לפרעה ומתמרדים? הם הרי עבדיו, לא? אם הם מתמרדים, לזאת יקרא עבדים? יותר מזה, שאלה נוספת. בסוף שנת הרעב השנייה, ספרת לנו התורה, ותיתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, העם הגיעו אליו, ויאמרו לו, למה נמות לעיניך? קנה אותנו ואת אדמתנו, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה. זאת אומרת, עד עכשיו הם לא עבדים. תקנה אותנו עכשיו לעבדים. וגם אז למי? לפרעה. לא אתה האדון. אז קשה לומר שיש להם דין שהוא צריך, יש לו חיוב למול אותם. זה לא דרגת כפיפות כל כך מוחלטת. בסך הכל אזרחים שכפופים למשנה למלך. שר האוצר. ונסיים בשאלה הכי מעיקה, כמו שהרבי תמיד לימד אותנו לשאול, כל השאלות האלה הן מאוד קשות. רש"י לא מזיז לו כלום. לא מתייחס לאף שאלה. איך הם הסכימו למול? איך האחים לא שמעו מזה? מה פתאום למול אותם? זה שהדבר הכי לא שרשי יצר להסביר, מה פתאום הוא רצה למול אותם? מה זה ייתן לו? איזה ערך דתי יש בזה? אז ננסה להביא גישה נוספת, שנשלב אותה אחר כך עם הרעיון של הרבי. יש פסוק בפרשה שאומר כך, והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים. אומר רש"י, מה זה על פני כל הארץ? סליחה, על כל פני הארץ. לא מתכוונים על כל השטח של המדינה. פני הארץ, אומר רש"י, מי הם פני הארץ? אלו העשירים. במילים אחרות, הרעב היה גם אצל העשירים. ויפתח יוסף את כל אשר בהם, ומי בהם? ומי בהם? אז רש"י מביא את התרגום. די בהון עיבורה. אלה שבהם יש את התבואה. למי הוא מתכוון? אם הוא מתכוון בהם לאוצרות המדינה שיוסף אגר, הם לא הוזכרו קודם. אי אפשר להתייחס בהם כשהם לא הוזכרו קודם. מי כן הוזכר קודם? פני הארץ, העשירים. אז מה זה אשר בהם? יוסף פתח את היצרות התבואה שיש להם לעשירים. שואלת השאלה, למה רש"י יוצאים מקרא זה מדי פשוטו? כשאתה קורא זה סתם, והרעב היה על כל פני הארץ, הכוונה, כל ארץ מצרים רעבו, לא רק העשירים. אדרבה, לעשירים יש מלאי יותר, למה שירעבו בכלל? אם כבר, אז העניים ירעבו. אז להבין את זה, רש"י כבר הקדים קודם, שכבר קראנו, ותרעב כל ארץ מצרים, אומר רש"י שהרכיבה תבואתם שעצרו. כל מה שהם עצרו, נרכב. חוץ משל יוסף. מה התרחש בו? אז אפשר להסביר את זה בהיבט מודרני של תקופותינו. היה שם מאבק של העשירים על עצמאותם הכלכלית. המון העם העניים לא צריכו לאגור אוכל בכלל. הם לא היו מהאוגרים. למה? במשך שנות הסובה הם לא צריכים כלום, לא חסר כלום, יש מלא אוכל, יותר מדי. ויוסף אגר עבורם בכל שנות, שבע שנות הסובה. אז לגבי העתיד שלהם, הם מבוטחים. אין להם שום בעיה, יש ככל הים. כל המדינות מסביב יכולות לבוא ויש מספיק לכולם. אין להם מה להיות מודאגים. אז למה עצרו? מסתבר שהעשירים שהיו בעלי הקרקעות, והיה להם ריבוי שדות, הם אגרו כל שבע השנים במחסניהם הפרטיים שלהם. חוץ מה שיוסף אגר, אוכל בערים ושמרו, הם אגרו לעצמם מאגרים מעבר לתצרוכת האישית שלהם. מה הייתה מטרתם? הייתה להם מטרה כפולה. א', לא נעים להם להזדקק לחלוקה של יוסף הזר הזה, הנער העברי שבא מארץ העברים, והשתלט לנו פה, ואני צריך לעמוד בתור אצל כולל חבד של יוסף, לקבל ממנו מנה אוכל. לא נעים לו. ויש לו אפשרות, בשבע השנים, מחסני ענק יש לו גם כן. אז הוא אגר שלא יזדקק לטויבס של נדבות. דבר שני, הם רצו לספסר בתבואה שלהם. למה שיוסף ימכור? אנחנו רוצים גם למכור בשוק הפרטי, במקביל ליוסף. יוסף ימכור למי שירצה לעמוד שם בתור, ומי שירצה לקבל יותר, ולא לפי המידה, ולפי מה שיוסף יגיד, יבוא אלינו ואנחנו נתעשר. במילים אחרות, הם לא רצו להיות מקבלי נדבות. הם רצו להיות מספקי הלחם. יש להם אפשרות? למה לא? הם עצרו תבואה? לא, הם לא נגד יוסף, במקביל ליוסף. יוסף יעשה את החלוק שלה בכל המדינה להמונים, וגם לאזרחי חוץ שיבואו לכאן לקנות אוכל, ומי שירצה לקנות מהצד, בשוק השחור, יקנה אצלנו, אנחנו נהיה ספקי לחם. כאן הם נתקלו בהתנגדות של יוסף. יוסף לא היה מוכן לזה. תכף נראה למה. בסדר, הוא לא מוכן, מי שואל אותו, יש לי מלא במחסנים. אני לא אשאל אותו, ואני... הרי פרעה לא אמר שלאף אחד אסור למכור. הוא רק אמר שיעצרו בשביל ההמונים. אנחנו עצרנו לעצמנו, אנחנו מוכרים את זה בשוק החופשי. ראה זה פלא, כל התבואה שהם עצרו נרכבה. שוב, תראו איזה מדויק. התבואה שהם עצרו בשביל תצרוכת עצמית, יוסף לא הקפיד. אם השארת משנות הסובה אצלך, או אתה משתמש לתצרוכת הפרטית של הבית, בסדר, כשתזדקק, תבוא אליי. אבל זה שהם עצרו עודף למטרות של ספסרות, איך אני יודע? כי כשפרעה שואל אותם, למה לא צברתם בר? הוא הודיע לכם. אז מה הלשון של רש"י? הם אומרים לו, אספנו הרבה והרכיבה. למה הרבה? הרבה הרכיבה. העודפים שהם אספו בשביל לספסר איתם, זה יוסף גרם שירכיב. מעניין שהם הבינו שזה לא מקרה נקראו. איך זה כל התבואה של יוסף לא הרכיבה? רק שלהם הרכיבה? והרבי בשיחה אומר שמה, אולי נגיד שהם לא שמו אפר מהעיר הזאת בתוך הזה כדי לשמר אותה? אומר, בזה סגולה ידועה שכל העוצרי תבואה יודעים, אז הם לא צריכים להגיע ליוסף בשביל זה. אם רואים שיוסף שם, גם הם יוכלו לשים. אז הם הבינו שזה משהו מיסטי. אז הם פשוט חשדו ביוסף שהוא קילל את התבואה שלהם בתור איש אלוקים. שהיא תרכיב. פה הם באו להתלונן לפרעה. זו הייתה התלונה שלהם לפרעה. אתה מינית אותו להיות פרויקטור כלכלי. לחלק את האוכל. בסדר, אנחנו לא מתנגדים לו. למה אסור לנו לספסר בזה שלנו גם כן במקביל אליו? אז הוא אמר להם, מה אתם רוצים ממני? אתם רואים הרי שהוא עושה דבר למעלה מהטבע. עכשיו, מה תעשו עכשיו? אם תתנגדו לו, אתם יודעים מה הוא יעשה? גם התבואה שאספתם בשביל עצמכם, הוא יפקיע אותה למען האמונים. הוא יגיד, אין כזה דבר להחזיק לבד תבואה הבאה. מה תעשו אז? הוא יגזור עלינו להפקיע גם את מה שאגרנו בשביל עצמנו. ונמות. לא שיגזור עלינו למות. אין עונש מוות למי שלא עושה ברית מילה. לכוונה, אם הוא יכעס עלינו, אז הוא ייקח את כל מה שיצרתם לעצמכם, וגם את זה הוא יפקיע מכם, שלא תוכלו גם להשתמש עם זה. אז כל אשר אומר, אל תנסו להתנגד לו. הוא יפקיע לכם. אבל מעניין. כאן בא החידוש הגדול. יוסף לא התנה את קבלת מנת האוכל בגיור. לא, 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 לא. ראיה, הוא לא דרש מהם. גם מאלה שבאו מחוץ לארץ, הוא לא בדק כל אחד אם הוא יתגייר ואז הוא ייתן לו לחם. אין גם עניין לכפות על הגויים להתגייר. אלא מה? הוא פשוט הסביר לעשירים באדיבות. אמר להם ככה, תדעו לכם, כל ההצלחה האלוקית של פתרון החלום של פרעה, שזה היה דבר מופלא, ובזכותו התוכנית של ההגירה העצומה במשך 7 שנים, כל ההצלחה הזאת, זה לא דבר טבעי. זה בא רק בזכות שנבחר יוסף כאיש אלוקים מהול. איש שהולך בבריתו של הבורא. וידוע על פי סוד, כאן אני נכנס קצת על פי סוד, שיוסף הצדיק הוא דרגת יסוד. יסוד זה הדרגה של ברית המילה. והיא האיבר של ההשפעה. מעניין, כשהוא דיבר על לחלק להם אוכל, הוא קרא לזה, היי לכם זרע. הוא המשפיע לכל התצרוכת של יש כאן בכל האזור. הקדוש ברוך הוא מינה אותו שהוא המשפיע. מעניין, זה גם מתאים למילים שפרעה אמר, למרות שלא לזה התכוון. מבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. במה? בנושא הזה של השפעה. להיות משפיע בר לאנושות, לעולם, שם בחר בי בלבד. בשביל מה? כאן נכנס סוגריים. למה זה חשוב כל כך? מה אכפת לך שיהיו עוד שיעזרו? כי המטרה הפנימית הייתה לאסוף ולצבור את כל הכספים שבמצרים ושבארצות מסביב, כולם ישפכו לתוך מצרים דרך יוסף. ובזה הוא יכניע אותם, וכל הניצוצות יתקבצו למצרים מוכנעים, כשיבואו אחיו לרדת לגלות מצרים, הם יפגשו אומה מצרית שנחלשה קצת, שהיא לא תהיה כל כך בתוקף. אבל מה הוא עושה איתם, איך אומרים, פשרה מעניין. אתם רוצים, לא נעים לכם להיות מקבלי נדבות? אתם רוצים להיות ספקי מזון? יש לכם אפשרות. איך? אם אתם מרצונכם תסכימו לעשות ברית מילה, אז אתם נכנסים בעצם להיות עבדים שלי. ואז הבר שאתם תחלקו, אתם רוצים לחלק, נכון? זה יהיה בשליחותי ותחת פיקודי. אז זה כאילו אני חילקתי, לזה אין לי התנגדות. אני לא מחייב אתכם. אם לא תמולו, תקבלו אוכל, כמו כולם, בלי שום בעיה. אם אתם מאוד רוצים להיות משפיעי מזון ביחד איתי, זה רק תחת חסותי ותחת הכפיפות להיות עבדיי, כפשוטו. אתם תהיו עבדים שעוזרים לי לחלק את התבואה. במה אתם עבדיי? שאתם באתם להיות בבריתי ביחד איתי. ואז גם מובן למה הוא צריך באמת למול אותם. כי אז זה באמת עבדה. קיבלו את מלכותו ברצון לעבוד ולשרת איתו. אבל אם לא תרצו, אין בעיה לקבל אוכל. אבל אם תנסו לספסר ולהתעשר מהסחורה על חשבון השלטון שלי במזון שמשפיע לכל העולם, תמצאו את התבואה שלכם רקובה. אין לכם ברירה. ואז מה יהיה? זה מה שעשה להם. הם לא רצו. הם לא מעלו באמת. מה פתאום שיסכימו? הוא ייתן להם אוכל גם ככה. אבל התבואה שהם עצרו בריבוי עצום, נרכבה. מעניין, בואו נחשוב מה היה כשהיא נרכבה. להמונים אין מאיפה לקנות אוכל. אז מה יוסף עשה? תראו, ויפתח יוסף את כל אשר בם. איפה בם? ומי? די בהון עיבורה. אצל פני הארץ העשירים שהיה להם מחסנים מלאים בר, אז מה שעוד לא הרכיב, כי הם לא סחרו בזה, הוא הפקיע, פתח את זה והפקיע את זה להמונים. מה עם האוצרות שעצרנו שבע שנים? למה אתה לא מחלק? הוא אמר להם, אני לא פותח את מחסני המדינה עד שתכלה תבואה מהמגזר הפרטי. אין מגזר פרטי. יש רק איש חכם ונבון וישיתהו על ארץ מצרים. הוא היסוד, הוא הצדיק שמשפיע לכל העולם כולו את המזון. מעניין? גם זה מילה בחלום. תחילת השיעור היה לנו מילה אחת בחלום, ותעמוד נאצל, והוא פתר את זה. גם פה הייתה לו מילה תומכת בחלום לרעיון הזה. מה? כתוב בחלום שיקומו שבע שנות רעב אחרי השובע, ונשכח כל השובע. ועוד לא נשכח, כל זמן שאתם עדיין יש לכם את מה שאגרתם בשנות השובע ואתם עדיין עובדים עם זה, אז עוד לא נשכח שנות השובע, אז אני לא יכול לפתוח את אוצרות המדינה. אני מחכה עד שאתם תוותרו או שתתכנסו תחת חסותי מרצונכם, לא בכפייה. ואז תמולו, אתם תהיו שליחים שלי, תעזרו לי להפיץ את המזון לכל העולם. אתם לא רוצים? אין בעיה. אבל אתם לא יכולים להיות משפיעי מזון. ואז באמת הם לא הסכימו את זה. זה המחיר כבד בשבילהם מדי לעשות ברית מילה. ואז יוצא דבר חידוש גדול. אם באמת לא הסכימו, אז אמנם לא נימולו. לא היה מבצע כזה. שאלנו קודם איך יכול להיות שמיליונים עשו ברית מילה ולא ידוע מזה כלום. כי לא עשו. הוא גם לא פנה לכולם, רק לעשירים שהם רצו להיות משבירי בר יחד עם יוסף. במקביל, אמר, אין במקביל אליי. או שאתם מקבלים כמו כולם, או שאתם מקבלים את מרותי על ידי ברית מילה להיות כמוני. מרצונכם. אבל אחר הם לא עשו את זה, אז לא היה שום ברית מילה המוני. אז אין לתורה מה לספר על זה, כי זה לא היה. ונפטרה גם השאלה ששאלנו, אז איך הם לא הבינו שזה אח שלהם? כי לא היה כזה, לא היה ידוע על דרישה כזו. ואיך הם לא, ואיך הם הסכימו שהוא באמת יהודי בגלל שהוא נימול? הרי כולם נימולים, לא נכון? אף אחד לא היה נימול, רק הוא. אז הם הבינו שהוא אחים, היהודי. לסיום, יש פה דבר פלא. בדקתי בפרשות האחרונות, ואנחנו מתקרבים עכשיו בזאת חנוכה. ידוע שזאת זה אמונה, כל זאת. זאת זה המילה של האמונה, מלכוס, כתר, זאת. המילה זאת, בדקתי, מאז שהם אמרו לאביהם, הקטונת בנך זאת, מאז ועד סוף ספר בראשית, שמונה פעמים כתוב זאת. שמונת ימי חנוכה. זאת חנוכה. זה העניין של הברית מילה, גם כן נקראת זאת בריתי. והברית מילה זה גם לשמונה. זה היה הרעיון של יוסף. הוא המשפיע לכל הארץ, כי הוא היסוד. מי שרוצה גם להיות איתו משפיע, צריך למול את היסוד. אם לא, יכול לקבל ממנו, אבל אתה לא יכול להיות משפיע כמותו. אז נזכה באמת, על ידי הבנת העניין הזה, להבין שכל העולם כולו מקבל את השפע, גם הגשמי ולא רק הרוחני. מהצדיק הדור, יוסף הצדיק, ונזכה כבר שבקרוב ממש, אחרי שכבר נעבור את משיח בן יוסף, נזכה להגיע למשיח בן דוד, ולחנוכת בית המקדש והמנורה בבית המקדש, ומשיח צדקנו בקרוב ממש.